כמה אנשים אמרו לי פה שהם רוצים ללכת לישון, אז אני רוצה לעזור לכם. הוא הפסיק באמצע תוספות כדי ללכת לישון. טוב, בסדר.
בן אדם עליך נרדם.
אני עוד לא נרדם.
טוב, אז בואו, לפני שאנחנו נתחיל. טוב, לפני שאנחנו נתחיל, אז בואו אני אציג את עצמי קודם כל. קוראים לי נריה קליין, כמו שכתוב בתרמוסטט. תרמוסטטים לא טועים. אני פה שיעור י' עכשיו, לא בדיוק רשמית, כי השנה אני כביכול לא פה. אז אני בכאילו. כן, אז רק הקול שלי נשמע ואתם לא רואים אותי.
אפשר להוכיח.
כן, אז אבל אני כאן, אתם תראו אותי מן הסתם מדי פעם מבליח. כשאני יוצא מפה מהספרייה, אז אני לפעמים מגיע לבית מדרש. ואנחנו בזמן הקרוב נלמד את ספר יונה, אחרי זה בזמן חורף כבר נראה, אולי שופטים, אולי... לא, שופטים. זה כנראה יהיה העניין, אלא אם כן תשכנעו אותי מאוד אחרת. אבל...
ובשביל זה אני צריך להיות הרבה שיעור ב'.
כן. אבל עכשיו אנחנו נלמד את ספר יונה, למרות שזה לא כל כך מתאים לתקופה ובכל זאת זה. אז נתחיל אותו. דבר אחד שצריך לומר קודם כל, כמה הקדמות לקראת הספר. דבר ראשון, הספר הזה הוא לכאורה מאוד מאוד דומה. כן, אין כל כך הרבה ספרים שקוראים את הסיפור ומבינים כמעט כל מילה. כן, אנחנו יודעים שיונה בורח, אנחנו יודעים מה קורה, ממש לאורך כל הספר אנחנו מבינים. יש כמה קטעים שקצת לא ברורים בדו-שיח עם הקדוש ברוך הוא ביונה, אבל בגדול הכל מובן. ובכל זאת זה אחד הספרים הכי לא ברורים שיש. כן, אני... אקריא לכם... אני אקריא לכם למשל את מה שרש"ר הירש כותב בהקדמה לפירוש שלו. כן, מי שלא ידע שיש לרש"ר הירש פירוש, זה בגלל שלא היה לו פירוש. עד לפני שנה. לפני שנה הוא כתב פירוש. שיצא ב... כן. הוא יצא בכתב עת המעיין של זה, של משלבים. הרב יואל קטן מציא אותו. זה מכתב יד. פשוט מצאו כתב יד שפרש, שרש"ר הירש פרש את יונה, והוציאו אותו שם. הוא די קצר, אבל ההקדמה היא די קולעת. אז כך הוא כותב. הספר הזה הוא קל להבין בדרכי הלשון, ומעט בו מילות זרות או בלתי נמצאות. כן, זה מה שאמרנו עד עכשיו. קל מאוד להבין אותו מבחינה לשונית. והקשה בו הוא תוכן המעשה. כי מצאנו נביא השם מקרב ישראל מתנבא על בבל. כן, זה די מוזר שנביא מישראל יתנבא על בבל. כן, פה בסוגריים צריך לומר שזה לא באמת כל כך מוזר. יש לנו את ירמיהו מנבא על בבל, יש לנו את ישעיהו, לא חס... יש נבואות על בבל. אבל מישהו שממש הולך לבבל ומתנבא עליו זה קצת מוזר, מה גם שיונה בכלל הלך לאשור. מצאנו נביא בורח מלפני השם, בורח מלפני השם, והוא כפי הנראה לא ידע כי אין לנוס מפניו וכי הוא נמצא בכל מקום. כן, איך זה יכול להיות שיונה לא יודע שאי אפשר לברוח? מה קדוש ברוך הוא? הוא לא קרא תהילים שכתוב אנא מפניך אברח? זה לא... בדיוק. לא, זה אני בטוח שלא, אבל כאילו, הוא היה בגן ילדים, רק לא שר את השירים. ושאלה נוספת, מצאנו נביא מתעצב על ליבו על כי עבד קיקיון לסוכתו. ואם לא היינו יודעים דבר עליו חוץ מזה, היה קרוב הדבר לחשוב אותו לרשע. כן, בחור שכאילו כל כך כואב לו על זה שהקיקיון נבל. עד מוות.
מתייבש בשמש.
כן, ו...
בגלל
שאני לא רוצה לפתוח עכשיו את פרק ד' אז אני לא אפתח את זה יותר מדי. אני רק אומר... אלא?
אולי עד שיש את הקיקיון,
הייתה לו סוכה
גם לפני שהיה לו קיקיון.
טוב, זו שאלה בכל מקרה למה צריך את הקיקיון, אבל כנראה שהיה צריך אותו. כן? הרי כתוב שם מפורש שהוא היה לצל הרשתה, אנחנו ממש פותחים את פרק ד', אני רק אומר אבל שהיה לו ממש קשה על זה שהוא היה שמש עליו, למרות שלאורך כל הספר ממש אין לו בעיה להתאבד. כמה פעמים שהוא רק רוצה ומבקש למות כבר פעמיים וזה. הוא, אין לו באמת בעיה עם החיים שלו, אבל פתאום זה מאוד מאוד מפריע לו. אז זה רש"ר הירש ככה פותח את הפירוש שלו ובאמת מעלה כמה שאלות קשות. וצריך לענות עליהם. אז אני בטוח שלא נענה על כולם, אבל אנחנו בהחלט נתייחס לחלק. אז זה מבחינת התוכן של הספר. מבחינת ההקשר של ההיסטורי של הספר, ההקשר ההיסטורי של הספר הוא מאוד בעייתי. מתי ספר יונה, מתי הסיפור של יונה קרה? מישהו יודע?
כשנלווה
את הקיים איתו.
יונה בן אמיתי נדקה במלאכם.
נכון, אז יפה. אז נתחיל עם זה. יונה כבר מופיע עוד פעם אחת בספר התנ"ך, ספר מלאכים. נשלח במלאכים ב' פרק י' ד'. בסוף פרק י' ד' מדברים על ירובעם השני, ירובעם בן יואש, מלך ישראל. ונאמר שם כך, בינתיים תפתחו, אני אתחיל רק את הפסקה, נגיע ליונה בהמשך.
י' ד'?
כן, פרק י' ד', פסוק כ"ג. בשנת 15 שנה לאמציה בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. ויהיה שרה בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. עד לפה הפתיחה הרגילה לכל מלך מישראל. ואז נאמר כך, הוא הישיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כן, כלומר, יונה ניבא על זה שירובעם השני ישיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כלומר יצליח מאוד בכיבושיו. מלבו חמת זה בעצם הגבול הכי צפוני של ארץ ישראל, זה כבר הארץ המובטחת, זה מה ששלמה הגיע לו, דוד ושלמה מלכו עליו, אז כך שזה ממש נבואה שמחה ביותר. וכל זה כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור וכולי, בסדר. בכל אופן, אבל יונה ניבא פה עוד נבואה. אז הרבה ניסו למצוא קשר בין הנבואה הזאת לבין הספר. ויש כאלה שטוענים למשל שיונה ברח מהשליחות, למה? בגלל שהוא לא רצה לנבא על נינווה כדי שהיא תחזור בתשובה, כי אז היא תבוא ותהרוס את כל מה שהוא עשה. הרי נינווה כידוע היא בירת אשור. ובירת אשור, הרי אשור הולכת להחריב את ממלכת ישראל. אז אם עכשיו אנחנו לא נחזיר אותם בתשובה והם באמת יהפכו, אז סידרנו את כל העניין, ואין שום בעיה, אנחנו לא נושמד ואשור לא תבוא לפה והכל יהיה בסדר. אז על כאן זה צריך להגיד שני דברים, דבר אחד משהו מקומי ודבר אחר משהו שאתם תשמעו ממני, מי שישאר, כמעט מדי שיעור. אז דבר ראשון צריך לומר שהדבר הזה לא כל כך פשוט. איך יונה בכלל יודע שאשור הולכת להחריב את ישראל? עכשיו תגידו לי,
הוא נביא,
נכון? עכשיו, אני מניח שלא צריך להסביר שנביא לא יודע הכל. נביא יודע מה שהשם אמר לו.
כן? שלומות שהם ביחסים לא בדיוק שבתים כבר הרבה זמן.
זה קצת קשה לומר דבר כזה. כלומר, איפה אנחנו יודעים פעם ראשונה שאשור באמת עושה פה בעיות? באיזה תקופה? האמת, מכתובות...
גם אם אתה כן טוען ככה, זה... משנה מאוד את מה שהם טוענים. הם טוענים שהוא לא עשה את זה כי הוא ידע שאשור תבוא להחריב את ישראל, ואם נינווה תיפול אז אשור לא, כי אז אשור לא תבוא להחריב את ישראל. עכשיו, אם אתה אומר שזה בגלל שזה שתי אומות שמייחסים לא סימפטיים, אני יכול לתאר לעצמי שגם אם לא באותה רמה כמו היום, גם אז, כאילו, היו, להפך, דווקא אז היו מלחמות והרבה מלחמות. כלומר, אם אשור לא הייתה בא, היית יכול, באותה מידה הייתה יכולה לבוא ממלכה אחרת.
הרשם היה מסתדר בקיצור.
אבל אם אשור...
אם הם לא תוקפים, אז אשור לא תוקפים.
אם הוא ידע שאשור צריכה להשמיד את ישראל, אז הוא ידע שאשור תשמיד את ישראל.
לא משנה מה הוא יעשה.
זה לא נכון.
עכשיו, יש משהו הרבה יותר פשוט לומר. אנחנו גם מדברים הרי על נינווה. בסדר, אז נינווה תחרב, אז זה לא אשור שיחרב, למרות שהיא עיר הבירה. אבל משהו יותר חשוב צריך לומר, שבתקופת ירובעם בן יואש, נינווה היא לא עיר הבירה. כלומר, נינווה היא עיר חשובה מאוד וגדולה. כן, כך היא גם מתוארת בספר. נינווה העיר הגדולה. אבל היא לא בירת ממלכת אשור עדיין. אנחנו מדברים על ימי ירובעם בן יואש, בערך 100 שנה לפני חורבן נינווה. כן, אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, אולי בסוף, כשנגיע לשלב של הוורטים על כרונולוגיה. אבל נינווה נחרבה בסופו של דבר, באיזה שנה... טוב, אתם יודעים באיזה שנה נחרב את המקדש? הראשון. לפני הספירת
580.
זהו, אז פה הבעיה, כי חזה זה כבר ספירה אחרת. אני לא אכנס לזה, כשלימדתי שנה שעברה עזרא ונחמיה, אז נכנסנו לזה לעומק. כי שם באמת המחלוקת בין חזה לבין המחקר היא עמוקה ביותר, במספר השנים של מלכי פרס. אבל הגענו למסקנה שאנחנו בעיקרון נלך עם זה, בין השאר כי הרבה מפרשים גם כן בעצם הולכים עם החישוב של המחקר. אז 586 לפני הספירה זה חורבן בית המקדש, ובשנת 612 לפני הספירה נחרבה נינווה. נחרבה נינווה ונחרבן המקדש. כלומר 26 שנה לפני חורבן בית המקדש נחרבה נינווה, לקראת ממש שנייה לפני מות יאשיהו, 4 שנים לפני. אז זה חורבן נינווה. מאה שנה בערך לפני זה היה את הסיפור של יונה, אם באמת יונה הוא בימי ירובעם השני. אז בסביבות מאה שנה לפני זה היא לא הייתה עיר הבירה של אשור.
מה הייתה?
מה הייתה? עיר. עיר חשובה ביותר, כמו כל שאר הערים של אשור.
בסדר, אז כשנהרסת עיר גדולה זה עדיין מכה משמעותית.
כן, אבל זה לא יגרום להם לא לבוא ולהשמיד. אוקיי, כל זה היה תשובת...
העניין הוא של ימות האנשים, זה לא
קריטי.
השאלה זה
אם
ימות האנשים
שהם חלק מהשלטון. גם עיר והם בישראל זה נחרב, זה כן מזעזע.
טוב, מזעזע כן, השאלה אם זה יגרום לכך שאשור לעולם לא תוכל לבוא לפה, להחריב את ישראל.
לא לעולם, אבל כן, זה מתנה במספר לא מחפשת תעסוקות.
נכון, אז בכל אופן אפשר לסדר את זה, נכון, אפשר לומר שבאמת זה מכה קשה, אפשר לומר שזה באמת יעצור אולי לכמה זמן את אשור, אבל זה באמת התשובה המקומית, התשובה המקומית היא תשובה פחות טובה לדעתי, התשובה הטובה והנכונה.
לא הבנתי מתוך אומרים שאמרת, איפה אתה אומר
שאם
זה לא הייתה
קרבייה? פשוט אמרתי את זה. זאת עובדה, היסטורית. כן, 100 שנה לפני חורבן נינווה היא לא הייתה עיר הבירה. תבדקו באחרון הבא בגנזך הנינוואי ותראו, אם אתם יודעים לקרוא אקדית. אתם צריכים עזרה, אני עשיתי קורס השנה, אז אני יכול לעזור לכם, אבל אנחנו נגיע גם לאקדית עוד שנייה. טוב, אז זו התשובה המקומית. התשובה האמיתית שבאמת היא חשובה לעצם לימוד התנ"ך ולעניינים כמו הפולמוס האחרון שיש בתנ"ך לאחרונה, לתנ"ך לאחרונה, אבל זה פחות נוגע וזה קשור, זה שספר יונה פשוט לא מזכיר שום דבר ממה שאמרנו. ספר יונה כביכול אומר לך, אפילו אם זה נכון, אפילו אם יונה ברח בגלל איזו סיבה לאומית, תשכח מזה. אני אספר לך את הסיפור כאילו זה לא קשור. נינווה היא לא בירת אשור, יונה לא בורח בגלל אשור, אין פה שום עניין לאומי, הם מסתירים מאיתנו את כל זה. אין לזה זכר. בנוסף, בפרק ד' אנחנו נשמע את יונה מספר למה הוא ברח, והוא לא אומר שזאת הסיבה. אני לא יודע מה הוא כן אומר, כן? לא ברור מה התשובה שלו, ואפשר להבין אותה בכמה דרכים, אבל את זה הוא לא אומר. אז זה לגבי זה. בכלליות, מה שאני מנסה לעשות, וזה מה שאנחנו נעשה גם בשיעורים, זה לקרוא את הסיפור מתוכו. הספר הזה לא נכתב בשביל שאנחנו נגיד לא מה לומר, ולומר לו רק שנייה, אבל אני יודע מההיסטוריה שככה, אז אתה צריך לספר את זה ככה. לא, הסיפור בא לפה כדי שאנחנו נלמד אותו, ואנחנו ננסה לדייק בו כמה שאפשר, כדי להבין מה באמת הוא בא לומר.
יכול להיות שסיפור את זה כשנינווה עמדה לפני
איזו צרה. נינווה עמדה לפני איזו צרה.
איזה כובש לא בשערים שלו
או
משהו.
שהוא סיפר את הסיפור? לא הבנתי. הסיפור קרה בתקופה שזה צרה?
יכול להיות.
עוד 40 יום ונפחת, היא לפני צרה, אין ספק.
לא, אבל הוא אומר אולי היא עמדה להפך בצורה טבעית, כאילו.
צרה שהם ידוע לי.
טוב. חורבן נינווה דרך אגב, איך קרה חורבן נינווה? בצורה טבעית או בצורה...
צונאמי כזה.
צונאמי טבעי.
לאנטי-טבעי.
לא, צונאמי לא טבעי. צונאמי מלאכותי מאוד. בבל ומדי רצו לכבוש את נינווה, שהיא הייתה אז בירת אשור וכמעט המעוז האחרון של אשור, ולא כל כך הצליחו, עשו עליהם מצור גדול, ואז מכיוון שנינווה יושבת על גדת החידקל, ויש איזה סכר, אז פשוט פתחו את השערים והציפו את נינווה, ואז היה אפשר לכבוש אותה. אז, אבל לזה אנחנו נגיע אולי בהמשך, אם זה, יש איזה קשר. בסדר, טוב. אז זה היה הקדמה השנייה. הקדמה שלישית, ואחרי זה נוכל להתחיל ללמוד.
אולי בזמן המצור, לא יודע.
מה, שאז כתבו? מתי כתבו את הסיפור עצמו? זה אני... אני
קצת מופתעים מזה שהוא בא ואמר להם עוד 40
ונבד
אחש.
זה לא
נשמע גם
מופתעים. אין לו
שכן.
נלך... טוב, את כל הדברים האלה אנחנו נפתח, אני פשוט לא רוצה ככה לראות את זה.
אם הם היו במצור, איך
הוא נכנס? הם לא היו במצור. אל תדאג.
הוא מעמיד את זה במקרה
שכן. לא, הוא אומר שאולי כתבו את זה כשהוא היה.
כן, הסיפור...
אני אומר שבימין חושב שאני לא אומר. הוא בא אליהם בזמן המצור, לכן הם מאמינים לו.
אבל הוא לא בא אליהם בזמן המצור. שוב, יכול להיות שכן, אבל זה לא רלוונטי לסיפור. הם מסתירים את זה לחלוטין.
זה גם...
אני לא אמור להבין מהסיפור הזה משהו שקשור למצור.
זה גם שהם חי בתקופת ירובעם.
מה גם שנהפכת...
אנשים לא חיו 100 שנה באותה תקופה.
זה לא מצור. זה לא רק בתקופת ירובעם.
זה מישהו אחר שקורא לו ינאי בן עמיתי. סבא שלו. זה יכול לקרות.
לא, היא הייתה מהאימפריה כבר.
היא הייתה אימפריה, אבל לא הייתה פה בלב לאור. רק בתקופת אחת
היא רצתה להגיע. לא, לא.
באיזה מובן של המילה?
זה כבר אמרנו לי קודם, שהיא מנסה להגיע, במה עוזיהו באותה תקופה בערך?
עכשיו זה הקדמה.
שהם מצליחים לכבוש כל זה? עוזיהו עצמו, עזריה.
רק
בתקופת אחת זה מגיעים לארם. לא, לא, בתקופת אחת זה ממש מגיעים וכבר עם רגל פה. אבל עזריהו נלחם נגדם כבר. אנחנו יודעים את זה לא מהתנך אלא מכתובות, אבל הוא מופיע. השם שלו מופיע, עזריהו היהודי, בכתובת מהשוק. אז אבל שוב, לא נפתח את כל זה, זה שוב עניינים היסטוריים שהספר אומר לנו תפסיקו לדון בהם. עכשיו בואו נדבר על הספר עצמו.
עדיין לא תקופת ירובעם, עדיין מתחילים למלוך בסוף תקופת ירובעם.
זה לא פשוט בכלל מלכות עוזיהו, מתי מתחיל, מתי זה, יש שם בלגנים השונים. אני כותב על זה עכשיו, זה עבודה סמינריונית, אז אני לא רוצה להעלות אתכם בפרטים, אבל בכל אופן זה מאוד מסובך. אבל כך או כך, יונה יכול גם להיות, הרי אם הוא ניבא על ירובעם, הוא יכול להיות לפני ואחרי גם, הוא לא חייב לנבא באותה נקודה את כל הנבואות שלו.
אם הוא אחרי ירובעם זה קצת בעיה.
אחרי ירובעם
זה קצת בעיה. למה?
אם הוא ניבא על ירובעם?
לא, הוא ניבא על ירובעם את הנבואה הזאת לפני ירובעם, או לפני שהוא עשה את מה שהוא עשה. אבל את הנבואה הזאת של יונה עכשיו, בספר יונה,
בסדר, אבל
הוא יכול לפני אחרי.
אבל זה אומר ש...
נכון, יכול להיות גם הרבה אחרי ירובעם. יכול להיות גם הרבה אחרי ירובעם.
לא, זה יכול.
יכול להיות לפני.
אם יונה בן אמיתי שם, זאת אותו יונה בן אמיתי, אז יונה לא חי אחרי שירובעם, לא נולד אחרי שירובעם, לא התחיל לנבא אחרי
שירובעם. כן, אבל יכול להתנבט על נבואה פה אחרי.
בסדר, אבל אז כמה זמן אחרי? 50 שנה אחרי?
אבל לפני,
בסדר, לא יותר מזה. נכון, אבל לא יותר מזה.
גם כנראה היה לו זקן ארוך כי הוא היה נביא, ולנביאים יש זקן, אבל זה לא קשור. בואו נתקדם למה שקשור.
מאמא, איך אתה יודע שלנביאים יש זקן? כמה נביאים ראית?
האמת? אבל כנראה מסוף הספר יונת אתם תהיה כועס על יונה עד לא נראה לסבר את זה פתאום ייתן לו נבואה ועוד נבואת נחמה.
אז בדיוק לזה, זה המשפט הבא שלי, שבסוף הספר כשנגיע לתשובה של השם אז אנחנו נחזור למלכים ונראה בדיוק איך זה דווקא כן מתחבר, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להבין את הספר, וזה אנחנו צריך להתחיל. אנחנו נתחיל אחרי ההקדמה האחרונה. על ההקדמה האחרונה שהיא כבר באמת ללמוד את הספר. בדרך כלל מדברים על מבנה של ספר, אז צריך ללמוד את הספר כדי לראות מה המבנה, כי הוא בנוי על פי מה שמכיל הספר. כאן אבל אני יכול לעשות את הכל כבר מההתחלה, כי הספר הזה בנוי במבנה מאוד 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 ברור. כלומר אין צורך אפילו להשקיע מחשבה בשביל לראות את זה. מה המבנה של הספר? אז כידוע, בספר יונה יש ארבעה פרקים. בדרך כלל זה לא כזה רלוונטי, מחלק הפרקים הוא נוצרי, אז זה לא כזה אכפת לנו. אבל פה ספציפית הוא עשה דווקא עבודה לא רעה. כן, פרק א' עוסק בבריחת יונה, והוא באונייה עד שמטילים אותו לים. פרק ב' הוא בתוך הדג, הוא מתפלט לתפילה שלו, ואז השם מקיא אותו אל היבשה. הוא אומר לדג, והדג מקיא אותו ליבשה, ואז נגמר הסיפור הראשון. ואז אני שוב בפרק ג' מתחיל את הסיפור עם אותם מילים בדיוק. בואו נשווה את פרק א' פסוק א' לפרק ג' פסוק א'. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. פרק ג' פסוק א'. ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור. קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. אתם ממש מרגישים שזה אותם מילים.
כן.
יש הבדלים קלים שאנחנו נדון בהם.
אבל... ויעקב יונה.
כן, ויעקב יונה ויעקב יונה. אבל פה הוא קם לברוח, פה הוא קם ועושה את זה.
אם הוא אומר לו שנית, זה אומר שהוא בעצם רוצה להגיד לו את אותו דבר. כאילו...
אבל השאלה אם הוא אומר באמת אותו דבר, בסדר. אוקיי, אבל הלשון כבר אומרת לנו, פתחנו פה דבר דומה. אז יש פה פתיחה זהה. אבל גם ההמשך הוא דומה. אנחנו נראה את זה לעומק כשאנחנו נדון בכל פרט ופרט, אבל בגדול כבר אפשר לראות שפרק א' עוסק במלאכים שחוזרים בתשובה. יש איזה רב חובל שאומר אפילו את הפסוק אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. כן? ומול זה, והם חוזרים בתשובה. מולם יש לנו את אנשי נינווה והם גם חוזרים בתשובה. ולהם יש את מלך נינווה שכמו רב החובל אומר, רב החובל אמר אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. אז פה המלך אומר, מי יודע ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון הפה ולא נובד. ולא נובד הזה חוזר גם פה וגם פה. ויש פה הקבלה גם בין אנשי אונייה לבין אנשי נינווה. פרק ב' כן, יונה נבלה על ידי הדג, ומיד והתפלל יונה אל השם אלוקיו ממי הדגה. כן, פרק ד' שוב יש לו רעה, וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו, ושוב והתפלל אל השם ויאמר. כן, תפילה. וכשננתח את התפילה גם פה וגם פה, אנחנו נראה שמדברת די דומה על אותו נושא, שגם פה וגם פה בעצם יונה מתחיל להראות מה באמת הוא חושב, למה הוא ברח וכל זה. וכמובן, טוב, גם פה יש לו את הדג שבעצם מגן עליו מפני התביעה, כאן יש לו את הקיקיון שמגן עליו מפני השמש, ויש עוד כמה הקבלות, אבל בגדול אפשר לראות את השלד הדומה. אז לאור זאת, אני חושב שראוי שאנחנו נדע מראש, כשאנחנו קוראים את הספר, לאן אנחנו נכנסים, מה המבנה שלו ומה רואים פה. אז כבר אנחנו רואים שיש פה שני חצאים מקבילים אחד לשני, ותישאר כמובן השאלה למה צריך את שניהם. רמז לתשובה, אולי כבר אנחנו יכולים להעלות עכשיו, כשזה לא סוד, אפשר לגלות, שיונה אמנם בורח בפרק א', אבל אין לנו מושג ירוק למה הוא בורח עד פרק ד'. רק אז הוא בכלל אומר, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי לא ברור בדיוק מה. כי ידעתי כי אתה אל רחום ואל חנון ורחום, אל חפיים ואל חסד וניחם על הרע. ואז, כן, צריך לשאול את השאלה מה הוא מתכוון, אבל רק שם בכלל מדברים על למה הוא בורח, בצורה מפורשת. אז זה גם קשה. טוב, לאור כל מה שאנחנו נראה, אנחנו נוכל אולי לשאול את השאלה מה בדיוק המסר של הספר, שזה כשלעצמו משהו שחלקו עליו רבים. אני חושב שבערך כמו מספר הפירושים, יש גם מספר אפשרויות מה המסר של הספר. אז אנחנו ננסה ככה לראות, אולי נצליח להגיע לזה משהו. וטוב, אז בואו נתחיל. אז אנחנו בפרק א', פסוק א', ויהי דבר השם עליונה ונמיתה אלמור. קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. טוב, אז השם הולך ליונה ונמיתי, אין לנו מושג מי זה לכאורה, אם אנחנו רק קוראים את הספר הזה. יש לנו קצת מידע בספר מלאכים, אבל פה פשוט אומרים יונה ונמיתי. כן, אבל בכל אופן הוא אומר לו לך אל נינווה, שזה אולי גם כן, שימו לב שזה כמעט אותם אותיות כמו יונה, כלומר אולי יש פה איזה משחק מכוון, אני לא יודע. אין מישהו אפילו הציע, אני כותב את זה למרות שזה ראוי להימחק. כן. נינווה, אתם רואים שזה ממש כאילו אותיות של יונה. כן? אבל יש פה עוד נון. נכון? עכשיו, רק אחרי שיונה יהיה אצל הדג, כידוע הוא נקרא נון, רק אז הוא יגיע לנינווה. אז יש מישהו שאמר שיונה...
מה זה נון?
מה?
דג.
נון, נון זה דג. יש סיבה למה לכל הדגים קוראים אמנון, תמנון, ספמנון. אוקיי. כן, אז... יונה ונון ביחד יהיה נינווה. אז בואו נמחק את זה מהר.
בואו יפה.
אנחנו נצטרך לעצור את ההקלטה שלו. בכל אופן, אז יש כאלה שמוצאים כל מיני רמזים כאלה וכולי, אולי גם בגימטריה. כן, אז אם כבר אנחנו פה, אז אני אגיד שיש 26 פעמים את שם השם בספר. כן, מי שרוצה ייקח את זה ויעשה עם זה משהו, אני לא לוקח אחריות. בכל אופן, אז השם אומר לו קום. לך אל נינווה, העיר הגדולה. כן, נינווה היא העיר הגדולה. זה ביטוי שמופיע כמעט אף פעם בתנך, אבל דווקא נינווה הוא מופיע עוד פעם. איפה?
כשהוא בונה אותה.
כשנמרוד בונה אותה. כן, די ברור שזה נמרוד שם. כתוב על נמרוד שהוא בנה את בבל וערך ועקד וחנה. ראשית ממלכתו הייתה בבל וערך ועקד וחנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור, כנראה בעקבות מגדל בבל, שאז כולם נפוצו, אז הוא יצא אשור, ויבן את נינווה. כלומר, מיד אחרי מגדל בבל בעצם, העיר הראשונה שנבנית, נקרא לזה לא בחטא, זה נינווה.
הבעיה ששם העיר הגדולה כתוב על
קלח. זהו, או על קלח, או על רסן, או על שלושתם. אבל נינווה לבד כנראה שלא, נכון. אז, אבל זה שוין, אפשר להסתדר עם זה. כן, אז, אבל שם היא מופיעה גם כן בתור העיר הגדולה, אבל זה אומר שיש לה היסטוריה ארוכה מאוד, כבר בספר בראשית. אז קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה. מה זה לקרוא עליה? בדרך כלל מקובל לטעון שזה להגיד להחזיר אותה בתשובה או משהו כזה, או להגיד עליה איזה נבואה. בסופו של דבר מה שהוא יגיד זה עוד 40 יום ונינווה נהפך. אז אפשר להסתדר עם זה בין. אז הוא קרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. כן, העין והלמד פה חוזר כמה וכמה פעמים, בעיקר העלייה מזכירה פה איזה משהו. זה חשוב בגלל שעוד מעט אנחנו נראה כמה וכמה פסוקים שיונה הולך לרדת ולרדת ולרדת ולרדת. כלומר, אם עכשיו השם אומר לו הולך בגלל שהרעה של נינווה עולה, אז כשיונה בורח מזה, אז הוא צריך לרדת. כי הרי הוא בורח בדיוק ממה שעולה. קודם כל אנחנו נחדד את הדברים.
כאילו,
לא מספר
לנו מה הקריאה.
נכון. קרא עליה. שקוראים על משהו, אז לא ברור מה זה. או שתי אפשרויות. או קרא עליה זה כנראה משהו מובן. כלומר, לך תחזיר אותם בתשובה או משהו כזה. או שקרא עליה פשוט לא מפורט, כי בפועל זה לא קרה. בפעם השנייה, קרא עליה את הקריאה שאנוכי דובר אליך, ואומרים מה הוא אומר. גם אפשרות, נכון. כן? אז הוא אומר לו, קום, לך לנינווה, כי עלתה רעתם לפניי. הרעה שלהם נמצאת לפניי. או שהרעה שלהם זה הרעה, כלומר, המעשים הרעים שהם עושים עומדים לפניי, או שכבר אני בדרך לעשות להם רעה, כלומר, רעתם כבר לפניי, אז לך מהר תחזיר אותם בתשובה כדי שהם לא יקבלו את הרעה. בכל אופן, יש רעה לפניי. אז הוא אומר לו, קום, לך לנינווה, ומיד, ויקום יונה, זה מאוד אופטימי. יונה בדיוק עושה את מה שהשם אמר לו. לחלוטין. אבל ויקום יונה לברוח תרשיש שם לפני השם. וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בא לבוא עמהם תרשיש שם לפני השם. שימו לב כמה דברים הוא עושה, כמה פעלים יש פה. ויקום, לברוח, וירד, וימצא, ויתן שכרה, וירד בא לבוא עמהם תרשיש. יש פה הרבה... מה? בפעלים?
זה מעניין שוב.
לא הבנתי מה...
בריבוי פעולים.
בדרך כלל יש בכל משפט פועל ושם עצם ואולי גם עוד שם עצם.
נו, הוא התכוון שיש ריבוי פעלים.
לא, אבל זה... אני מתכוון...
טוב, בואו. והיה כמה, והיה לכם, והיה...
בוא תעבירו. והיה כמה, והיה כמה, והיה
כמה.
והיה לכם נפשו.
כל זאת... לא נפות שבפסוק אחד יש אליך חמישה.
הבאתי לריבוי.
לא, אבל הריבוי הזה...
לא רק הפסוק הזה, אלא כל הספר הוא כזה, הוא לא מצוי.
אז כל הספר הזה הולך להיות בדיוק הפוך. לכן זה כל כך מפתיע שעכשיו יש הרבה 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 פעלים. לפחות בפרק הזה, יונה הולך להיות מאוד מאוד פסיבי. אבל בינתיים הוא עושה המון המון פעולות.
זה גם אין.
עכשיו, חילקתי לכם את הספר.
הוא החליט שהוא בורח לתרשיש לפני הוא החליט דווקא על תרשיש כאילו
בואו נראה אז אתם כבר יכולים לראות במבנה של היחידה הזאת כן אנחנו עוד מעט נראה באמת שכאילו השם מטיל רוח גדולה על הים כמו שהוא גם אמר לו מקודם
זה היה עד הכי רחוק מנינווה
אז זה כבר תשובה אחת אבל בואו עוד שנייה נחכה עם השאלה רק לראות את המבנה אז קודם כל באמת רואים שתרשיש מאוד מודגש. כי בפסוק הזה, שהוא במרכז פה של המבנה, אז זה מתחיל בתרשיש ונגמר בתרשיש ובאמצע תרשיש. יש איזה משהו מאוד חשוב בתרשיש, כאילו זה מאוד משמעותי. עכשיו זה מאוד מוזר והתחשב בעובדה שגם בסופו של דבר הוא לא מגיע לתרשיש. כלומר, כנראה לא עושים עם זה שום דבר. אז תרשיש זה מאוד מודגש וזה מוזר. אז הוא בורח תרשיש שם מלפני השם, ובסוף לבוא אליהם עם האם תרשיש שם מלפני השם. הירידה פה מודגשת, וירד יפו, וירד בה, גם לרדת באונייה זה ביטוי שקצת מוזר, כאילו יש יורדי הים באוניות, כן, אבל עדיין הירידה פה היא חלק מרצף של ירידות שאנחנו נראה, אז זה כנראה מכוון. הוא מוצא אונייה שבאה תרשיש, והוא נותן את שכרה. חשוב מאוד למספר לומר לנו שיונה גם שילם כסף בדרך. עכשיו, מן הסתם כשיונה הולך לאונייה שהולך לתרשיש הוא ישלם, אבל זה שהסיפור מספר לנו את זה, זה כנראה משמעותי. אז למה הכתוב מספר לנו שהוא נתן את שכרה?
יש את המדרש שהוא נתן גם את של מי ש... כאילו המקומות שלא...
אז המדרש אומר שהוא פשוט נתן את שכרה.
בגלל שהוא רצה להגיע כמה שיותר מהר.
כן, עכשיו איך יודעים את זה מתוך הפסוק?
א', ויתן שכרה זה יותר נשמע שכרה אונייה מאשר שכרה הזה.
זה לא שכרו, אלא שכרה.
וב', העובדה שצריך להדגיש את זה, זה אומר ש... עושה פה משהו מעבר לשלם את הכרטיס שלו.
עכשיו בפשט אני חושב שאפשר לומר שבאמת הוא שילם כאן... לא, שהוא שילם את הכרטיס שלו, אבל חשוב לומר את זה כדי להגיד, שימו לב, הוא גם שילם. כן? נכון שהוא הגיוני שהוא שילם, אבל שימו לב, הוא שילם. כלומר, הוא בורח עכשיו מהשם, והוא משלם ממיטב כספו, מן הסתם זה מסלול עכשיו מסביב לעולם, זה משהו שעולה. והוא משלם. אז נכון שזה נראה טריוויאלי, אבל בא הכתוב ואומר לנו, שימו לב. הוא ממש ממש רוצה לברוח. כן? עכשיו, אין לנו מושג למה, הוא אפילו לא אומר מילה. הוא פשוט בורח. אז בואו עכשיו נתמקד בשני הדברים המרכזיים של הפסוק הזה. א' זה מלפני השם וב' זה תרשיש. אז נתחיל עם מלפני השם. האם יונה באמת רוצה לברוח מהשם?
לא.
מצוין. מתוך השאלה אני מניח שזה מובן שלא. כן, אבל כתוב, אז מה עושים עם זה?
לא יודע,
לפני השם העורר והסיסורת יעלה בסוגים. אני לא זוכר מה, אבל זה בטוח. הביטוי הזה נמצא באמת.
אולי נביא לא מסתובב בפול.
ולפני השם לא מופיע כל כך הרבה, אבל זה מספיק.
לפני
השם. כן, אז לפני השם זה במקדש בדרך כלל נאמר, נכון? מקריבים קורבנות לפני השם וכו'. אבל לא צריך את השם. תחשבו למשל על ויצא מלפני פרעה. אחרי שיעקב מברך את פרעה, ואז ויצא מלפני פרעה. לעומת הפסוק כשמשה בורח, אז ויברח משה מפני פרעה. כלומר, יש מלפני ויש מפני. אי אפשר לברוח מפני השם, אנא מפניך אברח. לברוח מפניו זה אי אפשר. אבל מה זה לברוח מלפני השם? זה לברוח מלהיות לפני השם. כלומר, יש את המקום שנקרא לפני השם, ואני בורח מלפני השם. זה אבן עזרא כבר עמד על הדיוק הזה.
והמקום הזה זה ארץ ישראל?
לא. כי זה לא, אין שום היגיון. הטענה באמת אומרת, יש מדרש שאומר שזהו, נביא לא מתנבא בתוך ארץ ישראל. האומנם?
מחוץ לארץ ישראל.
מחוץ לארץ ישראל. באמת?
רק על ארץ
ישראל? בסדר, יש
שם. רק על ארץ ישראל יכול להתנבא?
ככה מובא שם.
מובא שם, נכון. אבל האם זה נכון עובדתי?
מובא שם.
אתה לא מכיר נביא שהתנבא מחוץ לארץ?
לא, מובא שם או בתוך ארץ ישראל, או על ארץ ישראל, או לפני הכיבוש.
כל מה שאנחנו בודקים כדי שיסתדר עם בכל אופן יש מדרשים שכבר חלקו על זה, לא צריך להיכנס, אבל לפני השם פה צריך להגיד שני דברים. קודם כל,
נראה שיונה בפרק ג' בפרק, כן, בפרק ג' מתנבא לא על ישראל, לא בהכרח בישראל.
עזוב עכשיו את הקטע עם ישראל, בסדר? אני מוריד את זה מראש פשוט מדם של קוצר זמן וחבל כאילו לבזבז את זה יותר מדי. אפשר להתחיל לפתור את הבעיה הזאת, כן? אני יכול גם להוכיח מתוך הפסוקים, אבל פשוט זה לא משנה ברגע זה. אני מנסה אבל לומר שהביטוי לפני השם אפשר לפתור אותו גם בלי זה, מהפסוקים עצמם. ניקח לדוגמה את אליהו. אליהו אני לוקח במיוחד בגלל שיונה מקביל לו בהרבה בחינות. בעיקר בפרק ד' אנחנו נראה שהוא מבקש למות, כן, כי טוב מותי מחיי, מול אליהו שכי לא טוב ואנוכי מאבותיי. בכל אופן אליהו כשהוא מתנבא בהתחלה ואומר את העניין שלא יהיה גשם, אז הוא אומר חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו. עכשיו מה זה אשר עמדתי לפניו? זה מה שחשוב לי להיות. חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי ליד המזבח שלו. לעמוד לפני השם. קחו למשל בדיוק. יש גם לעמוד לפני השם אצל הכהנים. כן, לעמוד לפני השם לשרתו, לברך בשמו. אבל זה להיות כאילו מעין משרת של השם. נביא משרת את השם בזה שהוא שליח שלו לנבואות. הכהנים משרתים את השם כשהם לפניו במקדש. בכל אופן, אבל זה להיות העובד שלו, נאמר את זה ככה.
ויוכלו שם חותן משה לפני האלוהים.
כן, לא, שם זה עניין מקומי ממש. כלומר, זה עניין גיאוגרפי לפני האלוהים. כן, לפני השם זה במובן של לברוח מלהיות לפני השם, לברוח מלהיות נביא.
הוא רוצה להתפטר.
הוא רוצה להתפטר, בדיוק. השאלה היא למה הוא לא פשוט מגיש מכתב פיטורים, למה הוא צריך ללכת. אבל זה עוד נגיע לזה.
אני אומר משהו אני מסדף כחוויה את זה. קראו למקרים שעשיתי משהו נורא את פייסתי פה ופסות דחה לזה לרות לא היה לזה סומת ברציונה לאף אחד לא רטף אחריי לא זה לא נת
כלומר זה עניין אימפולסיבי כלומר מתוך הרגע שהוא פשוט ברח
אני רוצה, די, לא רוצה, אני פורח. כמה זה יותר רחוק מהמקדש, אל תשאל אותי למה, ודי, אני רוצה, לא יכול, אני יכול.
אז באמת אפשר לראות פה משהו כזה. השאלה באמת אם אפשר להגיד שיונה פה עדיין עושה את זה בלי לחשוב. כי אנחנו עוד מעט נראה, פה פחות רואים את זה.
לא,
פרק ד' הוא ודאי אומר למה. לא, זה מה היה לו בעיה עם זה. אבל זה שהוא בורח מתוך הדבר הזה, זה כבר משהו אחר. אבל אנחנו עוד נדון בזה.
אבל שהייתה לו בעיה והוא ברח.
תמיד שמגיעים לעניינים פסיכולוגיים.
אני רוצה לחשוב
האם תרשיש לסיבה מסוימת, הרי גם בפרק דייד אומר, כדאי אותי לברוח תרשיש.
בסדר, נגיע לזה בשנייה, כן. אנחנו נדבר בדיוק בשאלה הזאת. אז אוקיי, אז הוא בורח מלפני השם, אמרנו שזה מלהיות נביא. דבר נוסף, לפני שנייה אנחנו אמרנו שהיה משהו לפני השם. בפסוק א', בשיחה ב'.
כי עלתה רעתם לפניי.
כן, כלומר רעתם של השם לנביאה הייתה לפניו. ובדיוק משם יונה בורח, מלפני השם, מהמקום ההוא שרעתם נמצא. אז שוב אותו משחק הזה, שזה שהוא בורח מהשליחות ההיא, נמצא פה. אז גם זה שהיא עלתה והוא יורד, וגם זה שהיא לפני השם,
והוא בורח מלפני השם. הוא בורח מרעת נביא כי היא נמצאת לפני השם?
כן, טוב, אנחנו נשחק עם הקצה של הרעה בפרק ד', יש שם הרבה דברים כאלה. בכל אופן, אז תרשישה, נו, כולנו מחכים לשמוע מה עושים עם תרשיש. אני חייב לציין שאין לי מושג. לא באמת, יש פה כמה אפשרויות להציע, אבל אני רק מציע, אין פה יותר מדי ידע. בתור התחלה צריך לומר משהו שכבר בדעת מקרא מזכירים, זה כאילו כל וחומר שאפשר לומר את זה, שתרשיש לא חייב להיות מקום. תרשיש, יש הרבה טענות שאומרות שזה פשוט מילה לים. בתור התחלה, יש באמת הרבה מקומות מסביב לים התיכון, בחופים, שנקראים תרשיש. וכנראה זה לא סתם, כי פשוט זה על חוף הים, אז קוראים לזה תרשיש. אפילו האבן של האבן תרשיש בחושן, אז התרגום הארמי מתרגם כרום ימה, כלומר כצבע הים. כלומר, תרשיש זה הים. עכשיו, זה גם פותר בעיה אחרת. מה זה? בדיוק. עכשיו, אוניות תרשיש זה בעיה, למה? כי הרי הוא עכשיו יורד ליפו, נכון? הוא יורד ליפו כדי לקחת אונייה לתרשיש, נכון? יש לנו אונייה שזה בצורה סכמטית ביותר הים התיכון, ופה זה ים סוף, פה זה אילת, נכון? די מדויק. אז הוא הולך ליפו בשביל ללכת לתרשיש, שהיא איפשהו על חוף הים התיכון. או שזה טרסוס שבטורקיה, או שזה טרסוס שזה בספרד, בצד השני של ספרד, אבל לא משנה. בכל אופן, כלומר, בחוף של האוקיינוס.
לצד זה של ספרד.
לפי היחס, כמה מטרים עברו. בכל אופן, אז הוא הולך ליפו לתרשיש. אבל אנחנו מכירים את האוניות תרשיש שמלכי ישראל למשל עושים, והם לוקחים אוניות תרשיש ללכת אופירה. כן? אז גם בוא תרשיש. וזה לא הגיוני.
אם תרשיש זה ים, זה מאוד הגיוני.
אז זה מאוד הגיוני, נכון. אז אם תרשיש זה ים, זה מאוד הגיוני.
או לא, שמי שבורח מלפני השם,
בעל הים.
בכל הארץ כבודו, צריך לברוח לכל מקום.
הבנתי, עכשיו, אבל זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לומר שתרשיש זה כן מקום.
או שבאמת תרשיש זה כזה שם שהוא שם של ירש, היה?
מה הבעיה? כלומר שהיא כבר יוצאת בדיוק עכשיו.
זה מה שבדיוק אמרנו, אבל שיש הרבה ערים ששניים תרשיש שקוראים להם תרשיש, כמו שיש הרבה ערים שקוראים להם אלכסנדריה.
יכול להיות יותר ממקום אחד עם אותו שם.
כמו שיש הרבה ערים שקוראים להם אלכסנדריה, ובדיוק אמרנו שיש הרבה תרשיש, אז יכול להיות שיש תרשיש שם ותרשיש שם.
זה דבר ראשון. ובאמת בסופו של דבר זה בצורה אירונית מה שיקרה. שהוא באמת יגיע לים. כן, הוא רוצה לברוח לשם והוא אכן יגיע לשם. אבל בלי קשר, אני חושב שזה גם רומז למקום שנקרא תרשיש.
יש לך אולי מקום מנבואה פסוק, משהו עם הקבלה שאת יכול להראות שתרשיש מופיע בתור משהו ימי?
יש את זה הרבה, זה נכתב על זה הרבה, פשוט זה לא... אין מקום שפשוט אומר, זה ים. זה פשוט, אם תאסוף את כל הפסוקים, אתה לא תוכל להגיד שזה מקום מסוים.
אתה יכול להגיד אבל שזה כמה מקומות של שכולם
נכון, ואז תרשיש. אתה תגיד טוב נקרא לי הכל תרשיש ואז בעצם אומר בעצם כל מקום בים הוא תרשיש
לא, אפשר גם להגיד אבל שיש הרבה פשוט
מה מדבר המקומות המינימלי
נקרא תרשיש?
כן
לא, אני מכיר שלוש לפחות מה? אני מכיר שלושה לפחות
כסניים כמרה במקות כבר אומרת אצל היוס נקטס
כן, לא, זה שהיו הרבה ערים עם שמות דומים, זה נכון. כן, וזה אפשרי. אבל גם לכל דבר כזה יש הסבר. כשיש הרבה ערים שקוראים להם רמה, זה כנראה בגלל שפשוט הם ישבו על רמה. כן, או בית שמש. כן, או בית ענת.
או אלכסנדריה.
יש סיבה למה קראו לזה. אז יש הרבה ערים שיש להם יותר מאחת, אני יכול לתת פה רשימה של איזה 10, 20, 30.
אבל נראה, גם אם תגיד שלכל הערים האלה קוראים תרשיש, בגלל שתרשיש זה איזשהי סוג של מילה נרדפת לים, עדיין יכול להיות שכשהוא בורח תרשיש, הוא בורח לעיר מסוימת.
בכל אופן, אני חושב שהוא רוצה לברוח לעיר מסוימת. אבל למה?
למה אתה חושב או למה שיברח לעיר מסוימת?
שזה בעצם גם למה אני חושב שיברח לעיר מסוימת. מה ההבדל?
אז מתן הציע כבר שאולי תרשיש העיר הכי רחוקה מנינווה.
אין דבר כזה.
בעולם
זה שכן. מה זה משנה מרחקים לקרחון?
כן, עכשיו, קודם כל זה נכון, במידה מסוימת.
הוא לא.
יונה עכשיו אומרים לו ללכת למזרח.
מהשליחות שלי, הנה אני צריך להגיע למקום שהוא מאוד מזרחי, אני הולך לעיר הכי מערבית שאנחנו מכירים היום, לדוגמה תרסוס שבספרד, שאמרת שהיא בכלל על החוף המערבי של ספרד, אין הרבה יותר מזרח
מערבי. דבר אחד אבל ברור, כן, יש פה ממש בציר מזרח מערב הוא בורח הכי רחוק שאפשר, וגם בציר למעלה למטה הוא בורח הכי רחוק שאפשר.
בציר מזרח מערב לא, כאילו לא בהכרח, כלומר אם אתה אומר שהוא בורח לספרד, אבל אם אתה אומר שהוא בורח פה ל...
זה לא רלוונטי, הוא בורח מערב.
איפה זה עשו במפת היום?
שוב, זה תלוי איזה תרשיש שאנחנו נבחר.
לא,
נינווה. נינווה. נינווה זה במוסול. מכירים את מוסול בעיראק? היא בחוף של חידקל, אבל בצד השני של נינווה.
הדקלו כל הירדה אל הים הזה לא בכיוון.
לא, לא, זה לגמרי לא בכיוון. אי אפשר גם להגיע דרך שם כאילו לנינווה. נינווה יושבת על החידקל. אבל האמת, הייתי יכול להביא מפה, אולי פעם הבאה תזכירו לי, אז נביא מפה. אבל זה בסדר. אז מה אפשר לומר על תרשיש? תרשיש מופיע הרבה פעמים בתנ"ך. דבר אחד שאני כן יכול בכל זאת לומר, אולי זה גם ישכנע, לא יודע, אני לא בטוח בזה. בישעיהו ס"ו, הפרק האחרון של ישעיהו, אתה לא חייב לפתוח, כתוב דבר כזה. ושמתי ואימות, לא משנה הקשר, אבל שימו לב למה שהוא הולך להגיד. ושלחתי מהם פליטים אל הגויים, תרשיש, פול ולוז, מושכי קשת, תובל ויוון. האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים. כלומר, איך תרשיש וכל האיים האלה מתוארים? בתור האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי. כלומר, אין קשר להשם שם. זה לא יעלה על הדעת שאין שם יהודים, הרי יש יהודים בכל מקום. כן, אבל אין הרבה שם יהודים. יש שם בית חב"ד. יש שם בית חב"ד, אבל הם יודעים את הרב.
אין שם בית חב"ד שיחזרו את יונה בית סובה לכם.
האמת, בפרק א' יונה הולך להיות בית חב"ד כזה. אז הוא יחזיר פה את כולם בתשובה וזה. במקרה הזה הוא לא ממש רוצה, אבל בסדר. בכל אופן, תרשיש יכולה להיות המקום שבו השם לא מופיע. ואז יונה רוצה לברוח למקום אחר, ששם אין שום צורך בו כנביא ולא כלום.
הוא יגיע לשם, הקדוש ברוך הוא ינבא, ויגיד לו להביא את ה... לספר להם על הקדוש ברוך הוא.
שאלה למי זה רלוונטי.
ישראל כספה שם.
כן, אנחנו עוד מעט נראה שזה מה שיקרה, נכון?
לא צריך שהם יתגיירו.
כן, טוב, בסדר.
בכל מקרה, כן.
אז לאור כל זאת... כן, אני, אמנם קצת הזדרזנו כדי לסיים היום את המצג לסיפור, אבל עדיין בכל זאת אנחנו רוצים לסיים קצת יותר. כן. אז המצג נגמר בפסוק הבא. שימו לב שמיד אחרי שכתוב לבוא עמם תרשיש מלפני השם, כן, מסיימים עם השם, ומיד, והשם מטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. כן, שימו לב שאחרי שננביא העיר הגדולה, עכשיו השם מטיל רוח גדולה, ויש סער גדול. כן, שיעורי בית, אתם יכולים לעבור על כל הספר ולבדוק אם יש משהו שהוא לא גדול. יש שם, הולכים להיות הרבה מאוד, יש דג גדול. מה?
גדולה.
אמרנו גדולה. יש עוד דבר אחר, אז בשניים גדולים. תולעת גדולה? לא, לא, זה מספר אחר.
לא,
האדמה
לא גדול.
מה? הבנתי. לא, יש מספיק דברים גדולים.
נבחה
גדולה, רעה גדולה, יש הרבה דברים גדולים. אפילו הצו של המלך הוא מטעם המלך הוא גדוליו. כן? יש מספיק גדולים, ומגדול ועד קטן, אם לא יוכלו, יש כמה דברים גדולים, ואם אתם כבר יכולים להציץ, אני כבר מרשה לכם, למרות שזה ממש לגלות את הקץ.
אוי לא משיקה.
כן? אז תסתכלו שכתוב בהתחלה של היחידה של פרק א', בדף, ויראו המלאכים. ובמספר 6, באמצע בדיוק, ויראו אנשים יראה גדולה. ובסוף, ויראו אנשים יראה גדולה, את השם. אז העירה הגדולה גם מופיעה, וזה גם גדול, והכל סבב. אז זה מסתדר מצוין. למה צריך כל כך הרבה דברים גדולים בספר? זו שאלה טובה. אבל זה לא ברגע. אז השם מטיל רוח גדולה אל הים, ויש שערה גדולה. זה כבר מלמד אותנו משהו על ניסים. סתם במאמר מוסגר ככה. כלומר, בדרך כלל כשאנחנו קוראים איזה נס, אז שמישהו שואל איך זה קרה, אז כולם ככה, מה איך זה קרה? זה נס. נכון? אז הנה בא הסיפור ואומר לנו, לא, לא, זה קרה בדרך כלשהי. השם היה יכול לעשות פשוט שערה. מה קרה? נס. אבל לא, השם מטיל רוח גדולה שעושה שערה. כלומר, צריך להיות בדרך טבע כלשהי.
איך שרה קוראת? איך שרה? מגדה ששרה.
לא, אני אומר, אבל היה יכול להיות נס שפשוט הים יסער וישתולל בלי רוח גדולה. השם לא עושה שערה.
זה מה שהמדרש מנסה להגיד כשהוא אומר שהיה שערה רק מסביב לים, רק מסביב לאונייה
שלנו. כן, גם
מדרש.
אז יש שער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר.
זה לא היה יכול להיות טלפורענות על יהודי, אתם לא יעשה נס כאילו יזדה. אלוקות מאוד מאוד.
למרות, אני לא יודע אם ליהודי כל כך משנה באיזה דרך תבוא השערה.
קשה גם להגיד שהדבר הזה לא גלוי, גם אם אתה אומר
שזה כאילו, זה נסק גדול, זה ותפניתם זה מכה יותר.
גם אם תגיד שהשם הטיל רוח בשביל ליצור את השערה ולא יצר את השערה ישירות, קשה מאוד להגיד שזה לא נס גלוי, שברגע שהייתה שערה ברגע שזה, וברגע שזורקים את ינה לים, פתאום השערה שוחררת.
כלומר, זה נס מהסוג
של... יש פה נס גלוי בכל מקרה, אם הוא עקיף או ישיר, זו שאלה אחרת.
יש נס סוגי של נס, נס שהוא מחוץ לגדר הטבע. כלומר, בלי שום רוח יש שערה. ויש נס שהוא פשוט, בזמן הנכון יש את הדבר הנכון. שזה צירוף מקרים בלשון החילונים, ונס בלשון חב"ד. ותלוי עד כמה צירוף המקרים הוא גדול, כן? האם מלחמת ששת הימים הייתה נס גלוי וכל דברים האלה? שלא תדוע. צירוף מקרים בדיוק פה לא היה חייל ולא... כן. אז זה דיונים ידועים. אני רק פתחתי ככה, שימו לב, שדואגים לומר לנו שהיה רוח שהובילה לסערה. אבל מה שמעניין זה שהשם הטיל אותה. כן? למה זה מעניין?
כי אחר כך אנחנו מטילים את יונה.
עוד לפני זה אנחנו מטילים את הכלים ואחרי נטיל את יונה. כלומר, יש פה הרבה הטלות. אז השם מטיל רוח גדולה, בסופו של דבר גם מטילים את יונה אל הים. יש פה הרבה גם אל הים, כן? אין הכוונה לאל הים, למרות שביחד מתחברו את זה יוצא אלוהים, שזה גם כן משעשע מאוד, כי המילה אלוהים הולכת להופיע פה הרבה. כלומר, עד עכשיו היה לנו את שם השם. וברגע שהם יחזרו בתשובה ויראו עירה גדולה את השם, אז השם יופיע פה. אבל בחצי הראשון, שהם עוד לא יודעים את זה, אז יהיה כל הזמן את אלוהים. במובן של אלוהים אחרים.
זהו, כי אלוהים זה לא בהכרח
אלוהים שלנו.
לאל, נכון.
אדם ש...
נכון, נכון.
שיש עשרה.
כן, כן, כן.
זה דיברנו.
לא, אז למה אני אומר את זה? כי יש פה המון אל הים. כלומר, אפשר היה לוותר על חלק מאל הים. הטיל רוח גדולה אל הים, וישר גדול בים. כן, והטילו את הכלים אשר בונייה אל הים. יש כמה אל הים, זה עוד יופיע בהמשך. הטילו אל הים, וטילו הוא אל הים. והטילוני אל הים. יש כמה אל הים שמופיעים פה, שלא זה. בסדר, זה ודאי לא מכוון, נראה לי, לומר אלוקים, אבל בסדר. אז האונייה חישבה להישבר, וזה אני חושב שאנחנו נסיים לזמן שלנו. אולי יש לנו עוד. האונייה חישבה להישבר. ממתי האונייה חושבת להישבר? ממתי האונייה חושבת?
זה
חושבת
ביטוי.
אה?
היא
חושבת.
צודק. אז אין בעיה, אז בוא נמשיך. נו, אז מה הבעיה?
נו,
איך האונייה מחשבת להישבר?
יש עוד מקום בתנ"ך שהמידה הזאת מופיעה?
חישב? והם הביקשו חשבונות רבים. כן, חישבונות זה משהו אחר, זה שם עצם כבר מתוך הדבר הזה, זה חישבון.
שאלה אם פועל הזה מופיע.
חישבונות זה שאלה מה זה. יש כאלה שאומרים שחישבונות זה קטפולטות. היית מאמין?
אבל לא הבנתי, למה
חישבה
להישבר?
מה?
כמו שמשהו...
לא בקוהלת, במקום אחר שמופיע, אבל...
כמו שאני יכול לומר, האונייה טבעה או האונייה נפלה, אני יכול לומר
חישבה להישבר. כן, אבל טבעה ונפלה זה פועל של...
זה משהו פעיל מה
שעשה. זה על שם עצם.
אז שתי אפשרויות, שוב. כרגיל יש לנו שתי אפשרויות, כי כל דבר מתחלק לשניים.
הביטוי הזה הוא לא מקורו בספר.
ויש לה שמתחלק לשלוש, אז מתחלק לשניים, ואז עוד פעם לשניים.
אוקיי, הגיוני.
כל מתחלק לשתיים ושזה
עוד בחינות. לא, שמה זה
מתחלק לשתיים. כל דבר שמתחלק לשתיים ואז עוד אחד לשתיים.
אתה תוכל לעשות את זה אינטראקציה קצת. מבטיח לי.
מה?
נעשה. בזמנך חופשי, לא עכשיו, כן? אמרתי שכל דבר שמתחלק לשלוש, אתה יכול לחלק אותו לשניים ואז עוד פעם לשניים.
אבל זה לא חייב להיות נכון.
זה נכון לפי הגדרה שלך, אבל לא ש... נו, באמת.
אפשר להביא, אפשר...
סליחה שהזכרתי את זה, אני חוזר בי. שלוש זה שלוש ולא שתיים. בכל אופן.
בטוח לא אחד.
יש לך חולקים.
אז אפשרות ראשונה...
חולקה לשלוש, חולקה לשתיים, ואז איבא היום חולקה לשתיים.
שוב, אתה יכול לנצח את זה ככה.
דברים שהם לא מתאים למה שאני רוצה להגיד.
לא, הם רוצים שפשוט נסיים בזה את השיעור, כאילו שיהיה סגור ככה. זה הגיוני, כי אתם רואים שיש מבנה סגור עד והאונייה חישבה להישבר, וחבל להתחיל את היחידה הבאה שאנחנו לא מדברים עליה. כן? טוב, אני רק אגיד באמת, את השיעור הזה, כאילו, את רצף השיעורים הזה אני גם אעביר פה ביישוב, שם סיימנו את הדף הזה היום, כן? בשיעור ראשון. אבל הם מבוגרים, ויושבים בשקט, ומקשיבים, ולא עושים בעיות. כאילו, לא מקשיבים, לא עושים בעיות. לא יודע, בכל אופן. אז שם זה אחרת, אבל שיין, בסדר.
שם זה גם לא באחת בלילה.
מה? שם זה לא באחת בלילה. אתה מפריע לו לישון. טוב. אז האונייה חישבה להישבר. מה יכול להיות פה? שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה מיתונימיה. מצבעה, מה זה מיתונימיה? מיתונימיה. מיתונימיה זה הרחבה, נקרא לזה, מהכלל אל הפרט, או מהפרט אל הכללים, או בכל מיני צורות כאלה. אני אתן לכם דוגמה. מישהו פה שתה פעם פחית?
אתה משקש בפחית, כן.
כן, אף אחד לא שתה פחית, נכון? למרות שיש בזה הרבה ברזל. שותים את מה שבתוך הפחית. כן? וכשמישהו אומר גמרתי שקנקן שלם, אז הוא יסתכל במה שיש בו ולא בקנקן, נכון? אז זה מיתונימיה. אתה אומר שתיתי פחית, אבל אתה לא מתכוון לפחית. אז האונייה חישבה להישבר, אנשי האונייה חשבו כבר שהאונייה תישבר. זה אפשרות ראשונה, אבל בכל זאת היה אפשר לכתוב את זה בצורה יותר נוחה. אז אפשר לומר, וכן, כמו שאמרתי, שזה האנשה. כמו שאתה אמר. זה האנשה. לא מיתונים, אבל זה האנשה, שזה משהו שאנחנו הולכים לראות פה כמה דברים. הרי הים הולך להיות, הולך וסוער עליהם. הים עכשיו סוער עליהם, כביכול יש לו אישיות משלו. אנחנו נראה עוד דברים שככה, יש להם חיים משל עצמם. גם הדג שעושה מה שאומרים
לו. יש
לו
אישיות משלו.
סוער זה נוכל
שיש לו אישיות משלו.
אבל
סוער
עליהם.
זה דוגמה, אנחנו נראה עוד כמה דברים.
הולך גם.
כן.
זה לא שים הולך.
בכל אופן.
הולך הכוונה להולך וסוער.
בסדר, כן.
שנהיה סוער יותר ויותר.
בסדר, לא קריטי.
אוקיי.
כמו הולך וגדל, הולך וקטן.
נכון, גם שם זה פעיל. אבל לא משנה. אני יכול להתווכח על זה ולהוכיח, זה פשוט עניין לשוני מדקדוקי כזה של חבל להתייחס אל הביסים. אז בסדר. אז למה אני אומר את זה? בגלל שהאונייה אפילו מתוארת פה כמשהו פעיל. בעוד שאנחנו בכל היחידה הבאה בעצם אנחנו הולכים לראות שאפילו האונייה אומנם פעילה, אבל יונה לגמרי סביל. יונה לא הולך לעשות פה שום דבר, יונה יושב לו ונרדם. כן? זה מתאים גם לשעה. ואפילו האונייה כבר פועלת וכל הדברים הכי דוממים עושים פה דברים ויונה חפצה. אז זה בעצם העניין. זהו, שיעור אחד, חמישה פסוקים, זה הגיוני. אני לא אומר שזה לא הקצב שלי בדרך כלל, אבל בכל זאת זה ראוי שיהיה. אני חושב שיש בזה איזה יתרון מסוים בזה שאנחנו ככה עושים את זה לאט לאט, כי הספר יונה הוא ספר קצר ויש לנו איזה ארבע שיעורים למרוח אותו, נכון? אז טוב שכך, רק
עד יום כיפור המסיים.
מקסימום אנחנו נמשיך את זה ככה לזמן חורף.
כן,
היה לי השנה קורס
להגיע ליום כיפור.
שכחתי את ההקדמה הזאת החשובה. אנחנו הולכים ללמוד את ספר יונה כאילו יום כיפור לא קיים, בגלל שכשלומדים את יונה בצמוד ליום כיפור, או כשלומדים את אסתר בצמוד לפורים, פה זה עוד איך שהוא יותר מתאים. כן, ושלומדים את כל הקריאות בזמן שמתאים לקריאה שלהם, מראש כבר מניחים כמה פרשנויות לאור היום המתאים. אנחנו רוצים ללמוד את הספר ולהבין מה הוא באמת אומר, ואם במקרה יצא משהו שמתאים ליום כיפור, כן, אז זה הגיוני. הרי מיד אחרי זה יונה הולך לבנות סוכה, נכון? אז הגיוני, נכון? אז הגיוני שזה יום כיפור, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה. אז זה בקשר, זה מציאה. בסדר. אז זה אנחנו בפעם.
יום כיפור, כי יש גשם כיפור לסוכות.
אז אני אשב אתכם במתח, שלא תדעו את הסוף. ובזמן אלול הבא, אתם תוכלו
לגמור את הסוכה לפני שעושים.
אנחנו יכולים לסיים את הספר לקראת יום כיפור הבא.
יש בזה
משהו. אז זה יהיה אפשר בקשר לזה.
אם נריה אומר איזה הערה בצד, לא חייבים לדבר על
כן, יש אנשים שככה...
אתה יכול לחבור את הקלטה איתו.